על מואב. כיוון שביקשו ממני כמה, אני פשוט ממלא את מה שביקשו. ביקשו ממני כמה מהחברים. אז כאילו לסיים את העניין ולבאר גם את עניין עמון. כיוון שגם זה נוגע, זה ה... בגמרא כתוב, בגמרא בבא קמא, כתוב בגמרא שיש מעמון ומואב שתי פרדות טובות, ומשום כך, אז הקדוש ברוך הוא ציווה, הזהיר, לא לפגוע בהם, אסור לפגוע לא במואב ולא בעמון, משום שישנם שתי פרדות טובות שצריכות לצאת מהם. אותן שתי פרידות טובות זה רות המואביה ונעמה העמונית, שמשתיהן גם יחד צריך להיוולד המלך המשיח. רות המואביה שהיא האימה של מלכות בכלל, דוד המלך מצאצאיה, שהיא זאת שבנתה את מלכות בית דוד, ונעמה העמונית שהיא אם רחבעם אשתו של שלמה המלך, שהיא מצאצאיה, כך צריך להיות. אז מפורש בגמרא שיש שתי פרידות טובות, אלו שתי הפרידות הטובות שמהן צריך להיוולד אותו המלך המשיח שהוא תקוות כל ישראל. אז לאותו גילוי צריך גם את עמון וגם את מואב, שתיהם שתי בנות לוט, שתיהן יחד מצורפות בבניין של אותו מלך המשיח, אותו מלך משיח מקווה. אז בבניינו משתתפות שתיהן ביחד, שתי בנות לוט, דהיינו שני העמים האלה, המון ומואב. לפי ערכנו, זאת אומרת, השתדלנו ל... אסביר את זה במילים שלנו. מהי התומעה הגדולה, אני יודע, נקרא לזה איך שנקרא, כן? התומעה הגדולה של מואב. אז אמרנו פה שמואב זה כשמה. הדבר הזה, זה נמצא בעצם השם. השם עצמו הוא השם שנושא בתוכו את החוצפה בשיא, החוצפה באופן הגבוה ביותר. מישהו שמפרסם זנות בצורה כזאת, מפרסם כל כך, זנות נוראה כל כך, לפרסם את זה בצורה כזאת, זאת החוצפה הגבוהה ביותר שאפשר להעלות על הדם. אז כאן נמצאת הקליפה הזאת שנקראת חוצפה. הזכרנו פה גם את דברי הגמרא, את הגמרא בסנהדרין, שכתוב שחוצפה היא מלכותה בלא תגה. זאת מלכות בלי כבוד, מלכות בלי כתר. מלכותה בלא תגה, כך כתוב בגמרא. כל חוצפה, אומרת הגמרא, מלכותה בלא תגה. זאת מלכות בלי כתר, בלי כבוד, בלי עניין של... עכשיו נראה משהו על עמון. עמון הוא בפירוש לא כך, ויש כאן דבר נפלא מאוד שחזל מגלים כאן דבר נפלא מאוד כדרכם של חזל, שמגלים את זה בצורה המיוחדת כמו שהתורה מגלה דברים. פסוק כתוב, הגמרא מביאה הגמרא בעבודה זרה בכל הצלמים בדף מ"ד, הגמרא מביאה את שתי פרשות מספר דברי הימים. כתוב בדברי הימים א' פרק ח', ויהי לעת תשובת השנה, לעת צאת המלכים, וינהג יואב את חיל הצבא. כתוב וישחט את ארץ בני עמון, ויבוא ויצר את רבה, מה שנקרא רבת עמון, רבת בני עמון, ודוד יושב בירושלים. ויח יואב את רבה ויהרסיה, ויהרסיה. ויקח דוד את עטרת מלכם מעל ראשו, וימצאה משקל כיכר זהב, ובה אבן יקרה, ותהי על ראש דוד, ושלל העיר הוציא הרבה מאוד. כתוב כאן שהורידו את הכתר של מלכם של בני עמון. אז בגמרא כתוב שתי דעות, רש"י גם מביא את זה, ושתי דעות במפרשים גם בחז"ל עצמם, ושניהם אמת. מלכם זה, בספר מלכים כתוב שמלכם, מלכום, זה שם העבודה הזרה של בני עמון, הוא נקרא מלכום, נקרא מולך, מלכום, וזה שם העבודה זרה של בני עמון, או מלכם כפשוטו, זה היה מלכם, המלך שלהם. אז מדובר פה על מלך בני עמון שהורידו, כן, הסירו את הכתר מעל ראשו, והכתר היה כתוב כאן בפסוק שהוא היה במשקל כיכר זהב. משקל כיכר זהב, אם בן אדם רגיל ילבש את זה על הראש, אז הוא יימחץ. שישים מנים, כן, זה לא. אז הגמרא שואלת את זה, איך זה אפשרי בכלל? זאת שאלה, על זה הגמרא מדברת. אז זה סוגיה כאן בגמרא, וכתוב בכל אופן שאותו כתר, אז הכתר הזה הוא עבר מראש, או מראש העבודה זרה, כך אומרת הגמרא, וזה צריך היה לעבור תהליך של ביטול. אז הגמרא שואלת את זה, עבודה זרה אסורה בענה. זה עבודה זרה, זה נויה, משמשיה, הם כולם אסורים בענה. אז איך דוד יכול היה להשתמש בזה? איך אפשר היה ללבוש את זה או להשתמש בזה? זה כתר של עבודה זרה. אז כתוב בגמרא שבא איתי הגיתי שהיה עובד כוכבים וביטלה. אז זאת אומרת שזה עבר משהו של ביטול, ביטלו את זה. טוב. אם זה כתר של מלכה, זה פשוט יותר. בכל אופן, אלה שתי הדעות. על כל פנים, זהו הכתר שהוא היה הכתר של בני עמון. את הכתר הזה, אז הכתר הזה עבר ויהי על ראש דוד. זהו הכתר שהיה לדוד ולמלכי בית דוד. עכשיו ישנה כאן פרשה נוספת בדברי הימים, וזה בדברי הימים ב', ואת זה הגמרא מביאה, שהכתר הזה בדברי הימים ב', אחרי פרק כ"ג, אחרי המעשה של המרשעת עתליה, האימא של אחזיהו, שהיא הרגה את כל זרע המלוכה כידוע. כתוב שאחת בת המלך הצילה צאצא אחד. אז כתוב שיהוידע התחזק ויקח את צרי המאות, והם לקחו את המלך, כתוב שהוציאו אז את בן המלך ויתנו עליו את הנזר ואת העדות וימליכו אותו. וימליכו אותו וימשכוהו יהוידע ובניו ויאמרו יחי המלך. אז כתוב שנתנו עליו את הנזר ואת העדות, ככה כתוב בפסוק, נתנו עליו, על אותו מלך. זה יואש שהוא היה מבני המלכים, זאת אומרת זה שאחותו הצילה אותו מעתליהו, סליחה, שהיא הרגה את כל זרע המלוכה. הכל כמו שמפורש בפסוקים, אבל כתוב שיהוידע הכהן הוציא את בן המלך ונתנו עליו את הנזר ואת העדות. אז אומרת על זה הגמרא, מה היה הנזר והעדות? אז הגמרא אומרת, ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו ומשקלה כיכר זהב. ומי שרי, שואלת הגמרא, איסורי הנאה נינהו? הרי זה השאלה שאמרנו. אז כתוב בגמרא, איתי הגיתי בא וביטלה, כך כתוב בגמרא. אחר כך אומרת הגמרא, משקלה כיכר זהב, שואלת הגמרא, איך היא מצי מנח לה? אז יש כאן שתי דעות בגמרא. דעה אחת, כתוב בגמרא שהייתה ראויה לנוח על ראש דוד, וזה היה מעשה פלא, זה היה מעשה נס. דעה שנייה, שהאבן העיקרה שמוזכרת בפסוק, זאת הייתה אבן שואבת, וכתוב כאן בגמרא, וכמו שכתוב בראשונים, אז האבן השואבת הזאת הייתה נמצאת מעל לכתר, למעלה, שמו אותה בתקרת הבית, ואותה אבן שואבת שאבה אליה 90 וכמה אחוז כנראה מהכוח של האבן, וככה האבן הייתה תלויה באוויר, לא יכלה להימשך לגמרי כי היא הייתה כבדה מאוד ולא הייתה, לא נפלה ולא נמשכה למעלה. זאת אומרת שהיה הכוח של האבן הזאת, אותה אבן שואבת, אותו מה שאנחנו קוראים מגנט, אז אותה אבן שואבת הצליחה לשאוב את הכתר הזה עד לגובה מסוים, ודוד והמלאכים מבית דוד היו מתיישבים תחת הכתר הזה בצורה כזאת, וכך הוא היה תלוי באוויר והיה נראה כאילו שזה מונח על ראשו. כך כתוב בגמרא. אלו שתי דעות בגמרא, או שהיא הייתה ראויה להינתן על ראש דוד וזה היה מעשה ניסים. על כל פנים, לכולי אלמה כתוב בגמרא, לכולי אלמה, הנזר והעדות, אומרת הגמרא. מה זאת העדות? זאת הייתה לי, אומרת הגמרא, כי פיקודיך נצרתי. מהי הזאת שהייתה לי כי פיקודיך נצרתי? אז אומרת על זה הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי שהיה מניחה במקום תפילין והולמתו, כתוב, הכתר הזה, אז דוד המלך היה מניח אותו במקום תפילין, באותו מקום שצריכים להניח תפילין של ראש, במקום שמוחו של תינוק רופס, אז במקום הזה הוא היה מניח את הכתר, והכתר היה מסתדר לפי הראש, הכתר היה מתאים את עצמו לראשו של דוד. זה, כך אומרת הגמרא, זה הכתר וזאת העדות למלכי בית דוד. והגמרא מספרת כאן על כמה מלכים. כמה מלכים, שכל אלה שרצו, טענו לכתר, אז היה, זה, הדבר היה בדוק. אם היו לובשים את הכתר והכתר היה הולם אותם, סימן שהם מלכים. זאת עדות ברורה, מפורשת. עדות ברורה ומפורשת. אם הכתר הולם אותו, דהיינו הכתר מתיישב לו על ראשו, זה הרי לא בנוי לפי מידותיו. פה מדובר על כתר שהוא, זה לא, זה מובן שזה לא לפי מידותיו של כל אחד ואחד, זה גם לא ייתכן שזה יהיה לפי מידותיו של ילד צעיר כמו יואש, או אדם בגיל קרוב ל-70 כמו דוד המלך, שזה הלם את שניהם באותה מידה. דוד המלך קיבל את זה, כן, באמצע חייו, קרוב לסוף חייו הוא קיבל את זה, רק אז, רק אז יואב לקח את זה מרבת בני עמון. הגמרא שואלת, והבא ינוח את תפילין? אומרת הגמרא, מקום יש בראש להניח שני תפילין, כמו שידוע, ויוציאו את בן המלך ויתנו עליו את הנזר ואת העדות. נזר זו כלילה, עדות, אמר רב יהודה, אמר רב, עדות הוא לבית דוד. שכל הראוי למלכות הולמתו, וכל שאינו ראוי למלכות אין הולמתו. ואדוניהו בן חגית מתנסה למור, אני אמלוך? אמר רב יהודה, אמר רב, שמתנסה להולמו ולא הולמתו. אדוניהו בן חגית שהוא התנסה למלוך, אז הוא התפאר כאילו שהכתר הזה יהלום אותו, הוא התיישב עליו היטב, וזה לא היה כך. זאת אומרת, הוא לא עבר את אותה עדות שהיא העדות של בית דוד. התורה מגלה כאן דבר נורא. כתוב כאן שאותו כתר שהוא הפך להיות העדות לבית דוד, העדות למלכות בית דוד, זהו כתר שנלקח מראש בני עמון, או מראש העבודה זרה של בני עמון, או מראש מלכם של בני עמון, אבל על כל פנים זהו הכתר של בני עמון. ואותו כתר שהוא הכתר של בני עמון, זהו הכתר שהוא הבדיקה, המבחן, העדות לבית דוד. כל מי שהוא זכה לשם להיות מלך ממלכי בית דוד, פירוש הדבר שאותו כתר שנלקח מראש בני עמון, כתר הולם אותו. מי שלא זוכה לזה, אז אותו כתר של בני עמון לא הולם אותו, והכל תלוי, כן, הכל תלוי בזה. אם אותו כתר של בני של, כן, משם הרי נלקח הכתר, זהו הכתר. או שהכתר הזה היה עבודה זרה גמורה, כמו שכתוב בגמרא, עבודה זרה של ממש. זה רק נתהר, זה רק הותר בביטול. או שהכתר הזה היה כתר על ראש מלך. אבל על כל פנים זה הכתר של בני עמון. והכתר הזה הפך להיות הכתר שהוא העדות של בית דוד. מה פשר הדבר? איך אנחנו לפי ערכינו, איך אנחנו צריכים להבין את זה? זהו בעצם המשך העניין שאנחנו עסוקים בו, וננסה להבין, ננסה לבאר את זה קצת שוב לפי ערכינו. שתי בנות לוט, אחת אם מואב ואחת אם עמון, אחת צנועה יותר, מכובדת יותר, אחת פרוצה יותר, חצופה יותר. הראשונה, הבחירה, היא היא הראש בעולם של אותו דבר שנקרא חוצפה. השנייה, שהיא המכובדת יותר, הצנועה יותר, היא זאת ששייכת לכבוד. אז מה שמלמדים אותנו רבותינו זה שאלו שני, אלו הם שתי המלכויות. מלכות אחת היא המלכות של מה שנקרא, מה שקראנו, מה שדיברנו על זה בשבוע שעבר. מלכות אחת היא אותה המלכות הבלא תגה, זאת המלכות של חוצפה. מלכות הבלא תגה זה מואב. תגה פסול, תגה מזויף, תגה לא נכון. כבוד שהוא לא כבוד של אמית, אלא כבוד מזויף. זאת מערכת מעוותת, לא נכונה, זיוף בעניין הכבוד. זהו הכתר הלא נכון, הכתר הרע. זה כן כתר, זאת מלכות בתגה, זאת לא חוצפה. זאת מלכות עם תגה, אבל התגה הזה, התגה הזה הוא תגה של טומאה, הוא תגה שצריך, זה תגה שצריך להפוך אותו. אלו הם שתי המלכויות, אלו שתי בנות לוט שהם אבות. אנחנו הזכרנו פה מה שכתוב בחז"ל, אלו הם עיקרי הדברים. בחז"ל כתוב שלוט הוא שורש כל ה כמו שנאמר על אברהם וזרעו והיה ברכה, כך לוט הוא שורש הכללה בעולם. זה פירוש המילה לוט. שורש כל כללה זה לוט. כדרך שאברהם הוא הברכה בעצמה והיה ברכה, כך לוט נושא, כן, הוא הראש, המקור, כן, לכל כללה. והכללה הזאת יש לה שני זה הולך בשני ערוצים, נאמר, שתי בנות לוט, וזה מגלים חזר, שתי בנות לוט. אלו הם שני הקווים של אותה התפשטות של אותו לוט בעולם. אותו לוט בעולם הזה מתפשט בשתי זרועות. הזרוע האחת נקראת מואב, והזרוע השנייה נקראת עמון, ואלו הם שתי הזרועות בעולם. זה מה שיצא ממנו, אותם תרי שיבבי בישי של ירושלים, כמו שהגמרא קוראת להם, תרי שיבבי בישי, שני שכנים רעים. הוי על כל שכני הרעים, שני השכנים הרעים של בני ישראל, של ארץ ישראל, של ירושלים, הגמרא אומר, שני השכנים הרעים. אלה הם שני העמים שעליהם צוותה תורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, וזה עד עולם. גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. לא תדרוש שלומם וטובתם, וזה האזהרה כל ימיך לעולם. תמיד, לעולם ועד. אף פעם עמוני ומואבי לעולם לא יבואו בקהל השם. הם לעולם לא יצטרפו. הם אלו שהם בעצם הכיוון ההפוך. זאת אומרת, מהם לעולם, הם לעולם לא יצטרפו למהלך הנכון. אף פעם. כיוון שחזל קיבלו עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, לכן להפך. אותה סמיכות לדבר הגרוע, הנורא ביותר, אז דווקא משם, נראה עוד רגע. את זה נבהר מיד בעזרת השם. אבל על כל פנים, עמון ומואב הם אלו שהם נושאים את שני הקווים של הלוט, של הכללה. וזאת הכללה הזאת, הם כשם שאברהם וזרעו הם הברכה בעולם, ככה הם הארור בעולם, הכללה בעולם, הלוט בעולם. עכשיו אנחנו צריכים להבין, הכללה הזאת היא, אלה שני המהלכים. אלו הם שני המהלכים שבהם הכללה הזאת מתגלה בעולם. היום זה מתגלה בתוקף הגדול ביותר שרק אפשר להעלות על הדעת. שני הדברים הם, מצד אחד, זאת החוצפה. החוצפה זה הכוונה ביטול עניין הכבוד בכלל. זאת חוצפה. במשנה כתוב, שני לשונות יש במשנה. לשון אחד על עקבתא דמשיחא. המשנה בסוף סוטה, לשון אחד כתוב, נערים פני זקנים ילבינו, נערים ילבינו פני זקנים. זאת לשון אחד. בהמשך כתוב, וזקנים יעמדו בפני נערים. בלשון הכתוב, בפסוק זה נלמד מאותה כללה. הזכרנו פה בשבוע שעבר את דברי הגמרא בחגיגה. כתוב בגמרא, י"ח כללות, כילל ישעיהו הנביא את ישראל, ולא נתקררה דעתו עד שכיללם בירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. ירהבו הנער בזקן, זאת חוצפה. ירהבו הנקלה בנכבד, פירושו וזקנים יעמדו בפני נערים. זה נקרא עיוות של עניין הכבוד. כשנערים מלבינים פני זקנים, זה ביטול כבוד, וזה פרשה אחת. זה עדיין לא סוף דבר, זה לא מסתיים בזה עדיין. יש עוד עניין, וזה כאן סוף דבר. חוצפה זה עניין אחד, אבל כשהחוצפה נגמרת בחוצפה, נו, זה עדיין לא הכל. זה רע מאוד, אבל זה לא הכל. אבל כשהסיום הוא היפוך עניין הכבוד, אותו נקלה הופך להיות הנכבד, ואותו נכבד משום שהוא נכבד לכן הוא נקלה, ואותו נקלה נעשה נכבד משום שהוא נקלה. זאת אומרת, הנקלות הופכת להיות הכבוד והנכבדות הופכת להיות ביזיון. הנכבד באמת הוא בזוי משום שהוא נכבד, והנקלה מכובד משום שהוא נקלה. זה עיוות, זה היפוך הקערה רחמנא ליצלן על פיה. זה מה שקורה. ירהבו הנער בזקן זה עניין אחד, זה מה שכתוב במשנה, כנגד זה כתוב במשנה נערים פני זקנים ילבינו. והנקלה בנכבד, זה מה שכתוב במשנה, וזקנים יעמדו בפני נערים. זקנים ונגד זקניו כבוד, הזקנים שהם הנכבדים באמת, אז הם יצטרכו, משום העובדה שהם נכבדים, אז הם יהיו בזויים ומסכנים, והם יצטרכו לעמוד בפני נערים, שהנערים האלה יהיו נכבדים מחמת נערותם, משום שהם נערים. אז הדבר מוכח, כיוון שהרי זה בהכרח. אם שני הדברים האלה ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד, שני הדברים האלה הם הכללה הגדולה ביותר שכילל ישעיהו. זה כאן התמצית, כן? לא נתקררה דעתו עד שהוא כילל אותם בכללה הנמרצת ביותר. כמו שהזכרנו פה את מה שהגר"א מפרט, שאותה כללה היא זאת שתחיש, תביא את הגאולה מהר. כאן נמצא המצב הגרוע ביותר, שגרוע ממנו כבר לא ייתכן. מכאן כבר מוכרחים להיגאל. זאת אומרת, צרה גדולה מהצרה הזאת לא תיתכן. אבל אם הגמרא קוראת לזה כללה שכילל ישעיהו את ישראל, זאת הכללה, וכאן נמצא תמצית הכללה, והכללה הזאת היא הכללה העמוקה ביותר. אז על כורחנו שהכללה הזאת מעוגנת בשורש הכללה, היא נמצאת בלוט. על כורחנו, אבל זה בהכרח. הכללה הזאת נמצאת בלוט. נמצא אם כן, שהדברים מוכרחים. לוט נושא בתוכו את שתי הכללות האלה. הכללה שנקראת ירהבו הנער בזקן, ירהבו הנער בזקן, שזה המלכותא בלא תגא. מלכותא בלא תגא עניינה חוצפה. מלכותא בלא תגא. הנקלה בנכבד זה נקרא לקחת את הכתר מראש הנכבד ולשים את הכתר על ראש הנקלה. זאת אומרת, הנקלה יהיה טוען לכתר בגלל נקלותו. הנקלות תהיה כבוד. זאת לא תהיה חוצפה. זאת תהיה מלכות עם תגא, אבל תגא שניתן על ראש נקלה. אז הדברים מוכרחים. זאת כאן סוף הכללה, זאת הכללה הגדולה. אם זאת הכללה הגדולה, אז כאן הגענו חזרה לשורש הכללה בעולם, ללוט. חזרנו אל לוט. אלו הם שתי בנות לוט. ירהבו הנער בזקן, חוצפה, חוצפה מלכותא ולא תגא, זה מואב. ואותו כתר, אותו כתר על ראש נקלה, אותו כתר של נקלות, אותו כתר שהוא לא חוצפה, אלא להפך, טענה לכתר, אבל זה עיוות העניין, סילוף, היפוך. הנקלה ירהב או ירהיב עוז, כאילו הנקלה ירהב בנכבד, יתגדל עליו, יתנשא עליו. זה המון. הנקלה בנכבד, הטענה לכתר. כאן נמצאת הכללה השנייה, הכללה של הוא והנקלה בנכבד, כמו שבלשון המשנה, וסקיינים יעמדו בפני נערים. ראיתי בפסוק והיה, בלשון התרגום יותר נכון, בספר צפניה כתוב, שמעתי חרפת מואב וגידופי בני עמון אשר חרפו את עמי ויגדילו על גבולם, אשר חרפו את עמי ויגדילו על גבולם. אז בתרגום כתוב, שמי הקדמי חיסודי מואב, חיסודי מואב, זה נקרא חרפה, כל מה שנקרא חסד הוא, זה לשון חרפה, לשון, כן, לשון של חוסר כבוד גמור, והתרברבות בני עמון. כתוב כאן שמואב מביאים חרפה ובני עמון מתרברבים, זאת אומרת הם מתגאים על, וזה מה שכתוב בהמשך הפסוק, אשר חרפו את עמי, זה חרפת מואב, ויגדילו על גבולם, זה שהם הגדילו את עצמם, כך אומר רש"י, הרד"ק, כל הראשונים, גם בתר, הגדילו את עצמם על חשבון ישראל. זאת אומרת, מדובר כאן שעמון טוענים לגדולה, מואב הם אנשי חרפה, אנשי אי כבוד, אנשי ביזיון, אנשי חוצפה, אנשי מלכותא ולא תגא, זה מואב. אלו הם לפי ענייננו, מה שאנחנו רוצים עכשיו, אלו הם השורש של שתי הכללות הגדולות שישנם בעולם. הכללות הגדולות, אותה סוף הכללות של ישעיהו, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. תרפת מואב וגידופי בני עמון, כמו שהוא מתרגם, כמו שהתרגום מתרגם, התרברבות של בני עמון. עכשיו נחזור לענייננו. נמצאים היום תחת שליטת שתי הכללות הנוראות האלה, משום שאלו הם הכללות, כמו שאמרנו, אלה הם הכללות של ישעיהו, שהם, כמו שהגר"א מפרש, דיברנו פה בשבוע שעבר, כמו שהגר"א מפרש, הכללות האלה באו כדי למהר את הגאולה. אלו הם הכללות שהם סוף הדוחקה של עקבתא דמשיחא. וכמו שכתוב במשנה, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד, זה כמו שכתוב במשנה. וזקנים יקומו, נערים פני זקנים ילבינו, וזקנים יקומו בפני נערים. זה מה שנמצא היום, זאת אומרת, המצב היום הוא כזה, כאן זה, כאן אנחנו נמצאים, זה המקום שבו אנחנו עומדים היום. החוצפה התרברבו, זאת אומרת, החוצפה, מה שנקרא מלכות אבל לא תגה, זה כולם יודעים, הדברים ידועים. נוסף על אותה מלכותא ללא תגא, חוץ מהמלכותא ולא תגא, אז יש גם דווקא תגא, דווקא תגא, אבל התגא הזה נמצא בדווקא על הנקלות, זאת אומרת הנקלות טוענת לקטע, ההפך מהנכבדות. אלו הם שני העמים, כאן נמצא הסוד, וזה ברור מאוד, כאן נמצא הסוד, שהכתר של בני עמון, בדחקה, אותו כתר של בני עמון, הוא זה שצריך להינטל מראשו ולהיות מונח. כתר בני עמון צריך להיות נלקח מראשו, אולי אפילו של העבודה הזרה, כמו שכתוב בגמרא. על כל פנים, הכתר של בני עמון צריך להיות נלקח מראשו של עמון, והוא צריך להיות על ראש דוד, וצריך להסתדר. הכתר של בני עמון הוא צריך להיות הכתר של בית דוד, דווקא הוא. דווקא הכתר של בני עמון. כאן זה תמון, כאן נמצא הסוד. הכתר של בני עמון, זהו הכתר שדווקא ממנו, הוא המצב ההפוך, שממנו צריך להתגלות מה שכתוב בפסוק, הלאה בספר צפניה. מה שכתוב בפסוק, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אותו היפוך, מכאן הוא צריך להגיע. זאת אומרת, כתר בית דוד חייב להיות הכתר של בני עמון. כך זה, כתר בני עמון מתהפך להיות הכתר של בית דוד. כאן נמצאת נקודת ההפך. כאן נמצא הקצה שכנגד לכתר של בית דוד. עד כדי כך, כיוון שבית דוד נושאים את ה... זהו כתרם של בית דוד, הכתר של בית דוד, הכתר של מלכותו יתברך, זהו הכתר שעל ידו, דרכו, בו, בכתר הזה צריך להתקיים, כי אז אהפוך אל עמים כל העולם כולו. צריך כולו להתקבץ, כמו שביארנו, כולו צריך להתקבץ תחת הכתר. הכתר הנגדי, הכתר ההפוך, הכתר שהוא בצד הקיצוני, בקוטב שכנגד, נמצא הכתר של בני עמון. את זה מגלים חז"ל. והכתר הזה הוא לא כתר בעלמא שדוד זכה בו. הכתר הזה הוא העדות. מי שיכול שעל ראשו שלו הכתר הזה יהלום, הכתר הזה הולם אותו. אם הכתר הזה הולם אותו, אז הוא ראוי להיות מלך מבית דוד. הוא ראוי להיות באותה... מלכות בית דוד. אם הכתר הזה לא הולם אותו, אז הוא עדיין לא ראוי. זאת לא מלכות בית דוד. למדנו המצב שאנחנו נמצאים בו, מצב הסוף שבו אנחנו נמצאים כעת, מצב העקבתא שאנחנו נמצאים בו כעת. אז השליטה הגדולה היא, כמו שאמרנו, השליטה הגדולה בעולם, מה ששליט בעולם, זה הכוח של שני העמים האלה. אלה שתי בנות לוט, שהם הכללה שכילל ישעיהו את ישראל. ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. אלו שתי הכללות שרופצות עלינו היום. אותה חוצפה יזקי מחד, והכאב העמוק יותר, זה כמו שאנחנו מזכירים פה תמיד את מה שהאבן עזרא אומר, מה שהאבן עזרא אומר בשיר, ראה לגברת אמת שפחה נועמת, לא כי בני חמת ובני אחי. ההפך, בנך שלך הוא המת, זהו, אין לך יותר ירהבו הנקלה בנכבד מהפנייה הזאת של השפחה כי תירש גבירתה, זה דבר אחד. שפחה כי תירש גבירתה. אבל השפחה לא יורשת בלבד. השפחה טוענת שהיא גברת אמת. לא כי בניך מת ובניך. זהו הציור של הנקלה, השפחה, בנכבד גברת אמת. לא כי בניך מת ובניך. אלו הם שתי בנות לוט. שתי הקללות האלה הם שתי בנות לוט, כמו שחזל מגלים. החוצפן אחד והכתר על ראש נקלה. השפחה נואמת לו כי בניך מת ובני חי. מצד שני, זה מואב וזה עמון. אלו שתי בנות לוט. ברמב"ן בפרשת תצא, בפרשה של לא יבוא לא יבוא עמוני ומואבי, בפרשת לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, אז כתוב בפסוק לא יבוא על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים ועל דבר אשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתור ארם נהריים לקל אליך. ובהמשך כתוב לא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם ויהפוך את הכללה לברכה כי עייפך השם אלוקיך. לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. אז מעריכים שם הראשונים, הרמב"ן מעריך לבאר. מואב כן קידמו אותנו בלחם ובמים. מואב יצאו לקראתנו, לא נתנו לנו להיכנס בגבולם, אבל הם הגיעו לגבול והם סיפקו לנו לחם ומים. המון היו אלו שלא רצו לא, זאת אומרת, כשכתוב בפסוק על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, זה מדבר על המון. המון לא קידמו אותנו בלחם ובמים, יצאו עלינו למלחמה, לא קידמו בלחם ובמים. מואב זה בגלל הטענה השנייה, אשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתור ארם נהריים לקללך. אומרת, הוא רצה להביא עלינו כללה, ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם. קרה מה שקרה. אבל הם על כל פנים. אז עומדים הראשונים, הרמב"ן עומד על זה. ההשוואה שבין שניהם, נראה שזה צריך להיות, ההכרעה צריכה להיות לצד מואב. מואב עשו דבר הרבה יותר נורא, הרבה יותר גרוע. הם אלו שהביאו עלינו כללה לעקור אותנו מהשור. כך צריך היה להיות. לעקור מהשור, הם באו הרי, אשר שכר עליך. לולי שכי אהבך השם אלוקיך, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, אז הרי היינו עבודים חלילה. אז באמת היה עוקר אותנו מהשור. אז עומד על זה הרמב"ן, למה הקדימו עמוני למואבי? ומה היחס בכלל בין שני הדברים האלה? הרמב"ן אומר, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. עמוני קודם ברע. הוא קודם ברע, הוא עדיף. גם לפי סדר התולדה הזו הצעיר. גם לפי הסדר. וגם לפי מה שנראה להיות הרעה, אז גם כן הוא עשה רעה קטנה יותר, רעה פחותה ממוח. והוא קודם בשלילה. הקדימו אותו בשלילה. באותה הוצאה החוצה, אותה דחייה כלפי, לעולם, לעולם הם נדחים החוצה, לעולם הם לא יצטרפו, לעולם הם לא ייכנסו. לא תדרוש שלומם וטובתם, לדינה אסור להם, אסור לומר להם שלום, אסור לומר להם בוקר טוב. לא תדרוש, ככה זה לדינה. ייתכן שעוברים על זה בלעב דורם, אפשר. היום כבר עבד זכרם, אנחנו לא, למעשה היום זה לא נוגע, כי אין לנו היום המוניות. לא יודעים, רק משום שהולכים אחר הרוב. לדינה, אחרי שבא סנחרי הוא בלבל את כל העולם כולו. זאת גם מחלוקת תנאים. אבל לדינה קיים עלן כך. אבל על כל פנים, זה כל כך נורא, זו דחייה נוראה ואיומה. הצרן הנוראה, קינה מיוחדת, קינה מיוחדת, כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. זה שההמונים ומואבים שלחו ידם בבית המקדש, זה דבר שהוא בכי בפני עצמו. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. אז חזרת, הגמרא אומרת, הם פשטו ידם בספר התורה. הם לאותו ספר, לאותו ספר שכתוב שם, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, אז לאותו ספר הם פשטו את ידם. זאת אומרת, כנגד זה הם רצו להילחם. כי ראתה גויים באו מקדשה אשר ציוויתה לא יבואו בקהל לך. אלה נכנסים לבית המקדש. יש כאן עומק מיוחד של חורבן. מסביר במילים קצרות כפי דרכו, הרמב״ן מבאר שההשחתה של המון עמוקה כל עריכות הדברים, העובדה שהם היו במידה מסוימת של אחווה, חוף של הכרת הטוב וכדומה, כל הדברים האלה הם כולם הרי צאצאים של, כן, של האחיין של אברהם. לוט ההולך את אברהם, הוא בעצם חייב לו את חייו. אברהם סיכן את עצמו ורדף אחרי אחרי המלאכים, אחרי אותם ארבעת המלאכים שהם שבו וישמע אברהם כי נשבע אחים, אז הוא רדף והציל אותו, הציל אותו במסירות נב. והם, כמו שחזל והראשונים אומרים, הם התעמדו, לא הכירו את הדבר הזה, לא, את הדבר הזה רצו לעקור, רצו לעקור מאחר. הנקודה שמתבארת מתוך דברי הרמב״ן זה, אין כאן, פה לא מדובר על עונש, פה לא מדובר על עונש, פה לא מדובר על דחייה בגלל ענישה, פעולה של ענישה. פה מדובר על התעמדות בקוטב שכנגד. זאת אומרת, יש מציאות אחת שנקראת כלל ישראל, בני אברהם, וישנה מציאות אחת שהעמידה את עצמה בקוטב הנגדי. זאת אומרת, להוציא מהם, ההפך מהם. דהיינו, מציאותם שלהם, עד כמה שהיא קיימת, היא שוללת את המציאות הזו. שני דברים כאלה לעולם לא יצטרפו. כל מה שהעמיד את עצמו על הצד, שהוא ההפך הגמור, דבר כזה לא יכול להצטרף. כל דבר אחר יכול להצטרף. ההפך לעולם לא יצטרף. זאת אומרת, שלילה לעולם לא תתחבר, שלילה אל חיוב. זה דבר שלא, זה דבר שהוא לא שייך. כל דבר שהעמיד את עצמו בכותב שכנגד, זאת אומרת, בצד השלילה של הדבר, זאת אומרת, הוא קיים והקיום שלו מחייב שהקיום הזה לא יהיה. בזמן שיש קיום כזה שמחייב את האנטי קיום של הצד שכנגד. קיום כזה לא יכול להצטרף אל הקיום הזה. אלה שני קיומים שלא מתחברים ביחד. מבארים הראשונים, מואב ששכר לקללה, אז הדבר הזה הוא בצירוף כאילו להטות את הדברים דרך למעלה. טוב, אבל הוא מצד עצמו בקיום שלו, אם זה לא אז לא, כן? אבל בכל אופן הכללה היא רק דרך למעלה. הוא שכר את בלעם בן באור, מה שאין כן המון, מה שאין כן המון. המון העמיד את עצמו כאן, שהקיום שלו פה הוא קיום כנגד לקיום של כלל זה, סותר. זאת אומרת, אם הם נמצאים והם על ידם, אז מהם לעולם לא יהיה להם לחם ומים. לעולם, זאת אומרת, הם יחזיקו שהם לא יקבלו לחם ומים. שום השפעה של קיום לא יכולה לבוא מאלו לאלו. לכן הם לא מתחברים. זאת הצורה של שני העמים האלה, ושני העמים האלה הם המערכת שהיא צריכה להיות זאת שממנה תחזור מלכות לישראל. זאת המערכת הסופית. זה מה ששליט, שתי המלכויות האלה, עניינם הוא זה ששולט בעולם בסוף. אותה חוצפה שהיא המלכות של מואב, מלכות הבלו תגה של מואב, ואותה גראה לגברת אמת, שפחה נועמת, לא כי בניך מת ובני החי של עמון. שתי המלכויות האלה הם המלכויות שמהם, מהם לא רע, זה לא רק זמנית, זה לא לפי סדר כרונולוג, לא סדר הזמן, אלא מכאן צריך לבוא אותו היפוך. זה הדבר, שתי המציאויות האלה, שתי הכללות האלה, מואב ועמון, הם אלו שצריכות להיות המביאות של מלך המשיח. הכללות האלה הם אלו שמתוכם בא מלך המשיח. אגרא דקלה דוחקה, כמו שהזכרנו פה בשם אגרא, זהו הדוחק שממהר את הגאולה. אלו הם חבלי הלידה, שמתוך החבלים האלה הלידה תבוא. כך זה ייוולד. מבית דוד, זה חייב להיות כך. אותו המלך המשיח חייב להיות זה שנושא בתוכו את הגירות, את ההחזרה לקדושה, את ההחזרה לכלל ישראל, של שני הכוחות האלה שנקראים מואב ועמון. את שניהם צריכים כביכול להחזיר לבורא העולם, את שני הכוחות האלה. כל מלך מבית דוד שעל ראשו לא מתלבש היטב הכתר של בני עמון, אם הכתר של בני עמון הוא לא הופך להיות הכתר שלו, אז הוא לא ראוי להיות זה שעל ידו יתהפך כל העולם כולו לשפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. אותו היפוך שהוא עניינו של מלך המשיח לא יוכל להיעשות. זה לא הולם אותו. אין, כן, אם ההתרה היא אינה הולמתו, אז הוא לא יכול, הוא לא יכול להיות אותו מלך מבית דוד. זה בעצם מה שרצינו לבאר, זה הנושא העיקרי. זה זה בעצם הכל. כל מה שאנחנו רואים היום, שוב, כל מה שאנחנו רואים היום, כל מה ששורר בעולם, כל מה ש... כל דבר בעולם שניתן לו איזה שלטון, אז אחד מהשניים או שניהם גם יחד, או שלטון של מלכותה בלא תגה של חוצפה, חוצפה וחוצפה בלבד. החוצפה הזאת, כמו שכתוב בגמרא, אפילו כלפי שמיה מהניה, כמו שדיברנו פה בשבוע שעבר, אפילו כלפי שמיה מהניה, חצוף, חצוף, חצוף של ממש, חצוף גדול, תוקע את עצמו לתוך מיני עניינים כאלה, לתוך מיני, וזה הולך לו לזמן קצר. השעה משחקת לזמן מה, זה הולך. זה עניין אחד. אבל יש עניין קשה יותר, עמוק יותר, כבד יותר, כבד יותר. זה מקום שזה כבר מתלבש באצטלה של מלכות ממש, מלכות מסודרת, צנועה, עם כבוד. יש מערכת של מלכות עם כתר, עם כבוד. רק הכבוד הזה בעצמו הוא היפוך כל הערכים של אמת. כל מה שנכבד באמת, שם זה נקלה, וכל מה שנקלה באמת, שם זה נכבד. זאת מלכות ששמה כתר על כל חרפה, על כל ביזיון, על כל נקלות. זה מה שנקרא ירהבו הנקלה בנכבד, רחמנא ליצלן. זה דבר נורא. כתוב באריזל, כנראה שזה בלימודי תורה, במקום ש... פרשת וירא, במקום הולדתם של עמון ומואב, מובא בדברה, מובא בדברה, שהעמון, כך הוא אומר, עמון אותיות נועם, עמון אותיות נועם, סותם ולא מפרש כרגיל. מה שנקרא תמיד, בלשון הכתוב, מה שנקרא תמיד נועם, נועם זה, כדרך שיש שני מקלות, יש מקל נועם ומקל חובלים. נועם זה מצב של שני תלמידי חכמים שמנעימים, תלמידי חכמים בארץ ישראל, כתוב בגמרא, מנעימים זה לזה והלכה. מנעימים זה לזה, זאת אומרת, זה מין הימצאות יחד של נעימות. נועם זה מצב תמיד, בכל מקום, בתורה שבכתב, אז נועם זה נקרא משהו, לדוגמה, שכתוב בפסוק, מים גנובים אם תקו ולחם סתרים ינעם, לדוגמה. אז מים גנובים הם מתוקים ולחם סתרים הוא נעים. יש הרבה מאוד נועם בתורה, הרבה מאוד. אז שם כתוב בגרא במשלי על לחם סתרים ינעם, זאת אומרת שנועם זאת הנאה לנפש, לא לגוף. מתיקות, כך הוא אומר. מים גנובים ימתקו, וזה פיל. זה מתוק לגוף. זה מתוק לגוף. זה פשוט מתוק. לחם סתרים ינעם, אומר הגרא, זה לנפש. זאת אומרת, זאת מערכת פנימית יותר, עמוקה יותר, ששם נמצא נועם. שוב, אני חוזר לזמנים שלנו. להבין, אני לא רוצה להאריך בדברים ידועים, אבל להבין. ישנם שתי מערכות. שתי מערכות. ושתי מערכות שהן נוראות. אבל אחת, זאת גרועה מקודמתה. ישנה מערכת אחת שהיא כולה חוצפה, גילוי. זאת מערכת שנקראת ירהבו הנער בזקן. הנערים שולטים בעולם. הנערים כולם, הם השליטים. זאת מערכת אחת. מערכת אחת שהיא בפני עצמה, זה דבר. זה גרוע מאוד, רע מאוד. אבל ישנה מערכת נוראה. נוראה. שהיא מה שנקרא אותו כתר, אותה מערכת מעודנת יותר, שהיא טוענת לכתר, כתר שהיא שמה כתר על ראש נקלות, כתר על ראש ביזיון, היא שמה כתר על ראש, כל נבזות שישנה בעולם, על כל ביזיון, כל נקלה הופך להיות נכבד, עם כתר, זאת מערכת של נועם. עוד דבר אומר שם באותו מקום מה שהזכרנו, המון נקרא כך כפשוטו על שם העם. עם בן עמי, עם זה נקרא המון. עם עניינו מלכות, אין מלך בלא עם. עם עניינו מלכות, המלך נקרא אחד העם. זאת מלכות. כאן כבר יש מלכות. מלכות מסודרת, מלכות מאורגנת, מלכות היא מערכת של מלכות. זאת מלכות. זה דבר נורא, נורא בהרבה, באמת נורא. מזה צריך באמת להישמר. כאן נמצא פיתוי גדול יותר. זה באמת, יש כאן נועם, יש כאן נועם, יש כאן איזו הרגשה של מלכות אמת, יש כאן איזו הרגשה של כבוד, של כתר. רחמנא ליצלן, לא כי בניך מת ובני חי. מזה ישמרנו השם. מזה ומזה. אבל שני אלה גם יחד הם שצריכים, מהם צריכה להתגלות מלכותו של מלך המשיח. משם צריך, שני הדברים האלה צריכים להתהפך, משום שהוא נבנה, מלך המשיח עצמו, נבנה מגיור של שתי הכוחות הנוראים האלה. שני הכוחות האלה, שהתגיירו וחזרו לקדושה, הם אלה שבנו את המלך המשיח. שתי הפרידות הטובות, רות המואביה ונעמה המונית, שתי הפרידות הטובות האלה, שעם הכוח הזה של מואב, ועם הכוח הזה של עמון, ששניהם יחד הצטרפו, הצטרפו לכלל ישראל. הם אלה שבנו את מלך המשיח. זה יהיה המלך המשיח שיקח את כל כל המהומה הזאת שאנחנו נמצאים בתוכה, את כל הזוועה הזאת שאנחנו נמצאים בתוכה, שתי המלכויות הנוראות האלה שהן שליטות היום בכיפה, מושלות על כל העולם כולו, מואב ועמון, העומק הוא שאותו כוח של חוצפה, אותו כוח עצמו, זה העומק, ואת זה צריכים לזכור. אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, תמיד פירושו שאותו דבר שפונה בכיוון אחד מתהפך והוא עצמו פונה בכיוון השני. זה פירוש היפוך. היפוך זה לא ביטול של דבר אחד ונקיטת דבר שני. היפוך זה נקרא לקחת את הדבר הזה עצמו שהוא פונה בכיוון אחד והופכים אותו לכיוון השני, אותו עצמו מהפכים לכיוון השני. אותה חוצפה, אותה חוצפה ואותו כתר, כתר של בני עמון, אותו כתר נקלה, אותם בעצמם, הם בעצמם יתהפכו, יתהפכו. לקרוק, אנחנו לא יודעים איך זה ייראה, אנחנו באמת לא יודעים איך זה ייראה. אבל הכוחות האלה בעצמם, כל הכוח הזה עצמו, שהוא פועל היום בכיוון אחד, פועל בכיוון נגד, בכיוון החוצה, בכיוון... הקוטב שכנגד, הקוטב שהוא כולו חילול שם שמיים. כל זה כולו, כל החילול הזה כולו, כל החילול הזה, כולל הכתר של הנקלות, זה עצמו יצעק ויקדש שם שמיים באופן שאנחנו לא יכולים להשיג, אנחנו לא יכולים להשיג. כך ייראה העולם במהרה בימינו. זה בכל אופן מה שהתורה מגלה לנו. לוט, אברהם שרדף אז אחרי ארבעת המלאכים, שהוא שמע שנשבע אחי, אז הוא רדף אחרי ארבעת המלאכים להציל את לוט בן אחי. פירוש הדבר, כמו שחזל מגלים, זה נקרא להציל את המלך המשיח מידי ארבעת המלכויות. זאת הייתה הפעולה של אברהם, להציל את המלך המשיח מידי ארבעת המלכויות. לוט נשא בתוכו את הוא נשא בתוכו את המלך המשיח. שתי הפרידות הטובות. והיום כשאנחנו רואים שהעולם נשלט לגמרי, בהחלט, במילואו, על ידי שתי הפרידות הטובות האלה, כן, שהם היום בהחלט בהחלט לא טובות, היום העולם נשלט כולו על ידי הלוט, על ידי שתי בנות לוט, שתי בנות לוט, שתי זרועות הכללה, עמון מואב, ורואים את זה בעין, רואים את זה הרי בחוש. אותו מלך המשיח שהוא מזרעם גם של מואב וגם של עמון, הוא זה שהכתר, אותו כתר שהוא הכתר המעוות היום, יתיישר על ראשו של מלך המשיח שהוא המלך מבית דוד. הכתר הזה בעצמו יתיישר על ראשו, יהלום אותו הכתר הזה בעצמו, והוא יהיה כתר שהוא יגלה באמת. אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד במהרה בימינו.